בפעם הקודמת התחלנו את העניין של שינויים בהלכה, ובעצם זה היה בעיקר על שני קטעים ברמב״ם. קטע אחד זה היסוד השמיני והיסוד התשיעי, כן, תורה מן השמיים, ושזאת תורת משה לא תיבטל, דיברנו קצת על העניין הזה. ואחר כך בהלכות יסודי התורה, גם בפרק ת' הלכה א' ב', שזה דבר ברור מפורש בתורה, שהיא מצווה עומדת לעולם ועולמים, אין לה לא שינוי ולא גירעון ולא תוספת. כן, זאת המסגרת שבתוכה אנחנו נמצאים. וכבר שם הערתי שזה לא יכול להיות אפילו שהרמב"ם מתכוון לזה באופן כפשוטו, כי הוא עצמו מדבר על הלכות שנוצרו לאורך הדורות. הזכרתי את תשובת הרמב"ם על קידושים, שהוא אומר שקידושי כסף זה מדברי סופרים, ותוך כדי הדיון שמה, אז הוא מסביר שמבין הדרשות יש רק כמו 3-4 שהן דרשות סומכות. זאת אומרת שאת ההלכה קיבלנו במסורת מסיני, ואנחנו מצאנו דרשה שמעגנת את ההלכה בפסוק, אבל רוב מוחלט של הדרשות שבידינו זה דרשות יוצרות. דרשות יוצרות, פירושו של דבר שאנחנו בעצם מייצרים הלכות חדשות, הלכות שלא קיבלנו במסורת. הרמב"ם עצמו מדבר על שינויים, לפחות במובן מסוים, בהלכה, ולכן אי אפשר להגיד שמה שבכל סעיפי המשנה ברורה, וכל כן, כל ההלכות שהגיעו אלינו עד היום, ובטח לא הלכות שסותרות, כן, שיש מחלוקות לגביהן, ירדו למשה בסיני. כל התהליך הוא בעצם רק תהליך של מסירה. צינור חלול, נקרא לזה כך, שבעצם הכל עובר דרכנו, ותהליך המסירה הוא בעצם תהליך של צינור חלול. אז פה אני רוצה קצת להיכנס יותר לתוך העניין, אולי לתהליך המסירה נחזור אחר כך, אבל אני רוצה להיכנס טיפה יותר לתוך העניין. יש כמה שינויים בהלכה, אני חושב שבאופן, אפשר להצביע עליהם באופן מובהק, ראשונים מדברים על זה באופן רפלקסיבי, יש הרבה שינויים שקורים, אבל הם קורים ככה כמשיח לפי תומו. יש מקומות שבהם ראשונים מתייחסים באופן רפלקסיבי מפורש, זאת אומרת, אתם רואים שיש פה איזשהו שינוי, והם מתייחסים לעניין הזה. אני אביא שתי דוגמאות מתוספות, תוספות, יש הרבה תוספותים כאלה. תוספות בעבודה זרה, בדף ט"ו עמוד א', הוא אומר, ואשתא חזינא דלקו לאלמה, כן, עכשיו אנחנו רואים, דלקו לאלמה, בין לרשב"ם, בין לרבנותם, אסור למכור לעובדי כוכבים, עגלים, מוסייחים, וכל בהמת מאה. ועל כן יש לתמוע, במה היו סומכים למכור עגלים מוסייחים לעובדי כוכבים, וגם מסוסים נמי יש לתמוע. למי שלמה אותם שאין מיוחדים אלא לרכיבה, ניחא. זה הפסיק רבי יוחנן פסד, בקיצור, אז יש הבדלים הלכתיים, מה מותר, מה אסור, אבל מאותם סוסים שהם מיוחדים למשוך בקרון, וכולי, או משיכת חרישה, מלאכת חרישה וכדומה, אז קשה. כי אסור למכור את זה לגוי, ככה גמרא שם בעבודה זרה אומרת. ויש לומר, דלפי מסקנת התלמוד, דשרי למזבן, עידא דספסירא, ופרש תמה משום דלויה דלי לקלי, ניחא דקנו אינם אלינו, וליקא למיכא. בקיצור, יש כל מיני הסברים למה בכל זאת זה מותר על פי ההלכה. אבל, הוא אומר ככה, מי הוא מאותם שרגילים לזכור לעובדי כוכבים? קשיא. להזכיר, הכוונה, כן? קשיא. ויש לומר, דוודאי עד אסור למכור בימת מאה, היינו דווקא בימיהם, שהיו הרבה יהודים ביחד, ואם היה לו לאדם בימה שאינו צריך לה, היה מוכרה לחברו ולא היה מפסידה. אבל אתה, מה יעשה שלא ימצא למכור, יפסידנה. ולכך נהגו הגאונים שבגולה היתר בדבר. מה הוא אומר בעצם? פעם היהודים היו חיים, כן, כשאני נגיד לפני הגלות, אז זהו, אפילו בבבל, היהודים היו חיים ביחד. היה מבנה שיהודים בדרך כלל חיו ביחד, לא, היו פחות מפוזרים. וכיוון שכך, אם יש למישהו בהמה למכור, אז הוא היה מוכר אותה לחברי הקהילה שלו, והכל היה בסדר. אפשר היה לשמור את האיסור הזה לא למכור לגוי. אבל היום, שאנחנו חיים נגיד מפוזר, אז יש סביבי אולי יהודי או שתיים, מי אמר שהם צריכים בדיוק את הבהמה שאני צריך למכור? אז כיוון שכך, אז אין ברירה, חייבים למכור לגויים, כי אחרת לא נצליח להתפרנס. טוב, טענה מעניינת, אבל האיסור למכור לגוי הוא כנראה איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן, אז קצת קשה לקבל מין טיעון כזה למשהו שמתיר איסור דאורייתא, כשאנחנו מדברים על מצב שהוא כנראה לא פיקוח נפש, כי פיקוח נפש, אז לא היה צריך תירוצים. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אבל אם זה לא במצב של פיקוח נפש, אז מה יותר לעבור על איסור תורה? בגלל שקשה לנו עכשיו, לא מסתדרים, לא חיים ביחד. טוב, אבל בכל זאת, זה מה שתוספות אומר, אני אביא אולי עוד דוגמה אחת. ומה שנהגו אתה להלוות לנוכרים, אומר רבינו טעם, משום דבשל סופרים, הלך אחר המייקל, וקיים על הנקיד לחלישנה, לא משנה, יש שם שתי לשונות בגמרא, ואפילו ללישנה כמה יש להתיר, זה לפי הלישנה השנייה, אבל ללישנה הראשונה גם יש להתיר, לפי שיש עלינו מס מלך ושרים, והכל אבי כדי חיינו, ועוד שאנו שרועים בין האומות, ואי אפשר לנו להסתכר בשום דבר, אם לא ניסה וניתן עמהם. כי לכך אין לאסור ריבית שמה ילמוד ממעשיו יותר משאר מסע ומתן. גם ריבית, ריבית לגוי אי אפשר לאסור, כמו שכל מסע ומתן עם גוי אי אפשר לאסור, כי האיסור הוא שמה ילמד ממעשיהם, אבל תכלס אנחנו צריכים את זה, אנחנו לא יכולים להתפרנס בלי זה.
אבל בשתי המקרים העירו, זה כבר יש מנחה.
נכון, נכון, אבל עדיין, בסופו של דבר זה צריך להחזיק מים מבחינה הלכתית, נכון ש... נכון, אוקיי, אגב זה רבנן יותר חמור, אבל לזה נגיע בהמשך, רבנן יותר קשה לשנות משהו דאורייתא, אבל אני אגיע לדברים האלה אולי בהמשך, כרגע אני רק מביא את הדוגמאות האלה, דווקא כדי לטעון שהדוגמאות האלה הן לא שינוי. אני מביא את הדוגמאות האלה כדי לטעון שהדוגמאות האלה הן לא שינוי בהלכה. ושהדוגמאות האלה בעצם משקפות מצב שאתה נמצא במצוקה. כשאתה נמצא במצוקה צריך למצוא פתרונות. החל מעדות אישה שרבנן תקנו שעד אחד נאמן בעדות אישה, למרות שמן התורה צריך שניים. הוא פוסט בולס, על הלל הזקן, שהוא תיקן כשלא נמנעו מלהלוות אחד לשני לפני השביעית. אז ברור, כשיש בעיה, אז אנחנו מוצאים לפתרון. נכון שפה, אצל תוספות, לא משתמע שהתיישבו חכמי הדור ותקנו תקנה. תקנות של רבנן אפשר לתקן תקנות, יש לא תסור. התורה עצמה מסמיכה את חכמים לתקן תקנות. אבל כאן לא מדובר על תקנות, מדובר על מצוקות. כנראה שגם אין מוסד מוסמך שיוכל לקבל החלטה כזאת, כן, סנהדרין או איזשהו מוסד מוסכם שיוכל לקבל את ההחלטה הזאת. אז במובן הזה זה לא לגמרי כמו שאנחנו מוצאים בתקופה של חז"ל. אבל עדיין יש פה תגובה למצוקה, זה לא שינוי. הם לא טוענים שפעם זה היה אסור ועכשיו זה מותר. השינוי הנסיבות שמתארים, שפעם חיינו ביחד ועכשיו אנחנו מפוזרים, הוא שינוי שבא להסביר לא למה ההלכה משתנה. אלא למה המצוקות גדלו? יש עכשיו מצוקה שפעם לא הייתה. ברגע שיש מצוקה, אין ברירה, אנחנו חייבים איכשהו למצוא פתרון, כשהפתרון הזה איכשהו כנראה צריך להיכנס לתוך ההלכה, או שאיסור כזה נדחה בגלל המצוקה, או שלא נאמר בגלל המצוקה, לא חשוב, אבל הם מצאו איזשהו עיקרון של דחייה, שהוא עיקרון שהוא בתוך ההלכה. זה לא מה שאני קורא שינוי. אוקיי, זה לא שינוי בהלכה. כן.
משהו דומה לזה מחדש בחוץ לארץ.
כן.
רוב זה אסור.
סתם יינם, יש כל מיני.
כמעט כל אחד
נהג. נכון. כן, יש דוגמאות לזה, אבל הדוגמאות האלה הרבה פעמים הן דוגמאות שמוצגות כתגובה לשינוי מציאות שהיא תגובה בתוך ההלכה. זאת אומרת, מצוקה, אז אין ברירה, אז צריך לוותר על האיסור הזה. עוד פעם, איך להגן את זה בדיוק בהלכה זה לא כך פשוט, תוספות לא אומר. שאלה טובה, אבל עדיין מתוך המנגינה של דברי תוספות, איכשהו נראה שהוא לא, זה לא שינוי, זה פשוט תגובה, מה לעשות? פיקוח נפש דוחה שבת. אז מה, אז אני עכשיו מחלל שבת, אז זה אומר ששבת עכשיו מותרת? שיניתי את ההלכה? לא, יש פיקוח נפש, אז מה לעשות? אז אני דוחה שבת. זה לא נקרא שינוי בהלכה.
מה זה נקרא שינוי? זה כאילו שגם בלעדי הסיבה, ההלכה הייתה נשארת
תקנה? לא, אני אגיע לזה, זאת שאלה מצוינת אגב, אבל זה הנושא. אני אגיע לזה עוד רגע.
אם המצוקה תיפצר, אז ההלכה תחזור למה ש...
אמרת
שעד אחד זה
הוראת
שעה כזאת?
זה לא הוראת שעה, זה תקנה דרבנן. עד אחד בעדות אישה. מדאורייתא בדבר שבערווה צריך שני עדים, אין דבר שבערווה פחות משניים. אבל בהגינות, כשאישה היא הגונה ובא עד שמעיד שבעלה מת, עד אחד אפילו עד פסול. נאמן, אפילו גוי מסיח לפי תומו, לא משנה, כל מקום שאתה... יכול להאמין לו, אז הוא נאמן.
באופן כללי, עד אחד נאמן זה מספרה, לא? מספרים. מספרה?
מייסורים. מנידה,
נאמן.
עד אחד נאמן בייסורים.
זה מדאורייתא.
תוספות בחילת גיטין. נכון. אבל אני מדבר על עד אחד בעדות אישה, דבר שבערווה זה לא איסורים. דבר שבערווה, דבר מממון.
Okay.
צריך שני עדים בדבר שבערווה, כמו בממון, זה לא כמו איסורים. אגב, גם באיסורים, אם זה מוציא מחזקה, יש שיטות שזה גם צריך שניים. אבל דבר שבערווה ברור שצריך שניים. וטוב, שם זה באמת שאלה, צריך להבין את מה שחזל עשו שם, אני רק אומר את זה בסוגריים, צריך להבין את מה שחזל עשו שם, לכאורה הם יתירו אשת איש לשוק, כן, הרי מדאורייתא בעצם אשת איש, וחכמים מתירים אותה לשוק בתקנה דרבנן, איך זה יכול להיות, מה הם מפקיעים את הקידושין, מה הם עושים שם בדיוק, הם מפקיעים את הקידושין ושזה כל מיני נפקמינות, זה לא מובא בתור מנגנון של הפקיעין ורבנן לקידושין, הנה. אם היא זינתנצה, אז אם הפקיעו את הקידושין, אז מתברר שהיא לא חייבת מיטה. יש איזה נפקמינות גדולות, צריך להגיד את זה. לא, זה לא מוצג כי הפקיעינו. זה תקנה. רק ששם צריך להבין, זה לא באמת להתיר אשת איש לשוק. אנשים מבינים את היתר הזה של הגונה. ברור שבמקום שבו יהיה לנו איזשהו ספק, אולי בעלה חי, אין שום סיכוי שיתירו אותה. היתר קיים אך ורק במקום שבו השתכננו לגמרי שבעלה מת. לגמרי עד כמה שבני אדם יכולים. תמיד יכולה להיות טעות. כשבית דין השתכנע לגמרי שבעלה של האישה מת, אז הוא מתיר אותה להינשא. והשאלה אם היא מותרת או אסורה לא תלויה בדיני ראיות, היא תלויה בעובדות. אם בעלה מת, אז היא לא אשת איש, היא מותרת. אם בעלה לא מת, אז היא אסורה. יש דיני ראיות איך מבררים את העובדות האלה אם בעלה מת או לא. מה שרבנן עשו, הם הנמיכו את הרף בדיני הראיות, אבל שוב פעם, לא מבחינת, לא הרף ההסתברותי. לא את הסיכוי שהבעל מת. זה לא. צריך להיות 100% סיכוי שהבעל מת. צריך להיות ודאות עד כמה שאפשר שהבעל מת. כשיש בעיות פורמליות, צריך שני עדים. פי שניים עדים יקום דבר. בסדר, את הבעיות הפורמליות אנחנו נוותר. אבל זה כשהשתכננו שלא איתרנו אשת איש לשוק. כשהשתכננו שבעצם הבעל מת, אז האישה מותרת. אנחנו שמים את הראש שלנו על זה. זה אותו דבר כמו שני עדים. עד אחד נאמן כמו שני עדים למעשה, מבחינת, אם אתה שואל באמת היה. אבל בסדר, ויש כלל פורמלי בהלכה שאין דבר שבערווה פחות משניים. אז את זה חזל היו מוכנים לוותר כשהם ידעו שהם לא מתירים אשת איש לשוק. הם פשוט הורידו את הכלל הפורמלי שלו על פי שניים עדים יקום דבר, הם לא יתירו אשת איש לשוק. אם הבעל חוזר, זה נכון גם כשהביאו שני עדים. אם באו שני עדים והבעל חוזר, זה גם יכול לקרות, אנחנו בני אדם, בני אדם יכולים לטעות. אבל עדיין, ברמה של הוודאות שנותנים לי שני עדים, אז אם נותן לי את זה עד אחד, זה גם בסדר. למרות שמבחינת ההלכה זה לא מספיק.
זה לא הפקיעינו.
מה?
זה קורה שזה לא
הפקיעינו. אה, אתה אומר, זה לא הפקיעינו, כי אם הבעל חוזר, אז מה הבעיה? אם הפקיעו את הקידושין, אז הכל בסדר. כן, נכון.
ולמה זה השתנות הנסיבות?
מה?
במדבר או בהתנחלות לא היה מצב כזה?
איזה מצב?
של עד אחד אמן וסורן.
של אבונה.
מה?
עד אישה.
אבונה. למה בזה יש
השתנות המסיבות? פה זה חלק בין שני מצבים. לפעמים כן היה, ולקח זמן עד שחכמים החליטו לשבת את זה לתקן את זה. לא יודע מי תיקן בדיוק את התקנה הזאת. אבל כן, לפעמים זה לוקח זמן. מה אם, לא יודע מה, שבועת אסת. בתקנת הגמרא, שבועת הגמרא. כן, מה, עד הגמרא לא היה בעיה בכופר הכל, שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו וכל הדברים האלה, מה, פתאום נהיו שקרנים כאלה, שאדם כן מעיז פניו, אז הראשונים והאחרונים דנים בזה. איזה שינוי נסיבות היה? מה?
אז לפעמים אמרו, ונשארבו...
כן, אבל שם לא אומרים את זה. ואז באמת הראשונים, יש בית הלוי ארוך על זה, תשובה של בית הלוי מאוד ארוכה, הרבה חתם סופר, כמה וכמה מפרשים דנים שם, מה היה שינוי הנסיבות. אני חושב שהדיון הזה מבוסס על טעות. לא צריך להיות שינוי נסיבות. לדעתי. לא חייב להיות. לפעמים תקנה היא תגובה לשינוי נסיבות.
אבל זה כן שינוי בהלכה, אם כך. זאת אומרת, הקב"ה ברוך הוא לא חשב שנכון שאין אחד יהיה נאמן...
זה תקנה דרבנן. מה זה שינוי בהלכה? תקנה דרבנן זה חלק מההלכה.
אתה מוריד את הסף של הדאורייתא.
ברור.
הקב"ה ברוך הוא אמר שצריך שני עדים.
כשעשו עוף בחלב, זה לא שינוי בהלכה. למה רק להקל?
זה סייג.
בסדר? מה ההבדל? יש לחכמים סמכות לתקן תקנות. התורה נתנה את הסמכות הזאת, זה לא שינוי. תקנה היא לא שינוי בהלכה. שינוי בהלכה זה שאני מסתכל על הלכה דאורייתא, לא מתקן תקנה, אני מחליט שההלכה דאורייתא שנהגה פעם לא תקפה היום, או השתנתה, לא משנה.
אז זה כן שינוי לפחות.
זה שינוי.
זה לא תמיד
במסיבות. תקנה דרבנן זה לא שינוי. תקנה דרבנן החכמים, יש סמכות לתקן תקנות, התורה עצמה אומרת את זה. תקנות זה לא שינוי, שינוי אני מדבר ברמה העקרונית, זה כשאני משנה הלכה דאורייתא, או הלכה שהייתה דרבנן ואני משנה אותה עכשיו. אבל תקנה דרבנן על גבי הפלטפורמה של הדאורייתא, זה לא נקרא שינוי. זה חלק מההלכה. אתה יכול לקרוא איזה שינוי, לא משנה, אבל זה לא השינוי שאני מדבר עליו. זה חלק מההלכה.
אבל גם איש שיכול להיות שהתקנה עצמה שהוא תסיור, זאת אומרת, איש שמדי קרוב.
די קרוב מסבר.
כן, שהחמרת בסוף, כן.
לא, אבל אז אתה, לפי זה אתה אומר שזה דאורייתא. החכמים בכל זאת אומרים, זה תקנה דרבנן. אז זה כבר דאורייתא.
החזקה יותר חזק.
אבל זה שהחזקה יותר חזקה זה לא עוזר, כי בדבר שבערבה צריך שני עדים. לא עוזר שתהיה חזקה, חזקה ככל שאתה רואה יכול. זה לא משנה.
לא, זה כמו ענן סעדי או משהו כזה.
אבל עדיין, שני, בדבר שבערבה צריך שני עדים.
יש ייחוד, יש ענן סעדי לפעמים.
די ייחוד, זה משהו אחר. יש שם הרשב"א וקצות. הם מדברים מה קורה כשהבעל והאישה באים ואומרים, התקדשנו בינינו לבין עצמנו. כן? אז לכאורה, הודעת בעל דין כמעידים דני. בעצם יש פה איזשהו סוג של...
שם זה אליקיום.
בסדר, אז מה? זה אותו דבר. דבר שבערבה נלמד מממון, ואם זה ידי קיום, כמו שרב שמעון שקורא את זה, אז גם בממון זה ידי קיום. אז צריך להבין מה זה בדיוק המשמעות של ידי קיום בממון. לומדים את זה דבר דבר מממון, לא יכול להיות שבדבר שבערבה זה משהו אחר. זה אותם כללים. ואז באמת יש שם מחלוקת בין הקצות לבין הרשב"א, נדמה לי שהרשב"א רוצה לטעון שברמה העקרונית הקידושין תופסים. ויש הודעת בעדין היא כמאה עדים, ואז בעצם מה שהוא אומר זה שאם יש לי ראייה חזקה כמו עדים זה גם טוב, לא צריך דווקא עדים. אבל הקצות חולק עליו, הוא מראה בכל מיני מקומות, זה לא נכון, צריך דווקא עדים. זה עדים, זה לא בגלל רמת הראייה שיש בעדים. וככה מקובל אצל רוב הפוסקים, זאת אומרת, שצריך ממש עדים. ואותו דבר בענן סעדי, ענן סעדי לא יעזור בדבר שבערבה, רוב הפוסקים. ענן סעדי הוא ראייה טובה כמו עדים, לכן אנחנו אומרים ענן סעדי. אבל שענן סעדי עצמם יהיו עדי קיום, זה רחוק. יש כאלה שרוצים לטעון על ידי מסירה בגט, שענן סעדי עושה ידי מסירה בשיטת הריף, שהוא אומר שרבי אליעזר אומר שידי מסירה קרתי, אז שיטת הריף היא שאף ידי מסירה, זאת אומרת, ידי מסירה קרתי, הכוונה שעדים שמעידים על מסירת הגט לאישה, הם קורטים את הגירושים. להבדיל מידי חתימה קרתי, שזה אומר שהעדים שחתמו על השטר של הגט, הם קורטים את זה. עכשיו הריף, כשהוא מסביר את רבי אליעזר שאומר ידי מסירה קרתי, אז הוא אומר אף ידי מסירה קרתי. כלומר, ידי מסירה גם לחוד עובד, אבל גם ידי חתימה. ואם פוסקים להלכה כרבי אליעזר, זה נפקא מינה גדולה, כי ידי חתימה לבד גם יכולים לכרות. עכשיו הרם, כשהוא מסביר את הריף, אז הוא אומר איך זה עובד, כי יש פה ידי מסירה. איך יש פה ידי מסירה? הגט היה אצל הבעל, פתאום אתה רואה אותו אצל האישה, אז ענן סעדי שהוא עבר מהבעל לאישה. אז שם רואים באמת שענן סעדי יכול לעשות עבודה של שני עדים לקיום הדבר. אבל גם שם בעצם הטענה היא שזה שני ידי השטר עושים את זה. אנחנו רק מביאים את ידי השטר להעיד על ה... כן.
אני מתנצל על הבורות. אתה מדבר שתירו להלוות לגוי, אבל זה לא כתוב מפורש בתורה.
מה?
לנוכרי תשיך.
לנוכרי תשיך זה לפי רוב השיטות זה לאו הבא מכלל עשה. רק הרמב"ם הופך את זה למצוות עשה.
אבל איך זה הופך לאיסור?
לא, לא, זה רבנן. רבנן
אסור. יש איסור ברבנן.
יש שם ילמד ממעשה.
בריבית לגוי?
כן. בסדר, והיום אנחנו כבר לא נוהגים את האיסור הזה, כמו שאמרת, תוספות זה תלוי בשתי לישנות שם, יש מחלוקת על זה. בסדר. למשל איך פוסקים. מה?
יותר ריסקה לגוי.
כן. אז זהו, תוספות עשו את זה בלי יותר ריסקה. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אז אלה לא, לזה אני לא קורא שינוי. בואו נראה עכשיו דוגמה למשהו שאולי כן מתקרב להיות שינוי, וקצת נדון לגביו. יש את המאירי הידוע לגבי היחס לגוי. המאירי חוזר על זה בעשרות רבות של מקומות, באופן מאוד סיסטמטי, כמעט בכל מקום במסכת עבודה זרה בעיקר, אבל גם במסכתות אחרות, בבבקה, בכל מקומות, ביומא, בכל מקום כמעט שהגמרא מדברת על איזושהי, נקרא לזה, אפליה ביחס לגוי, או יחס שונה לגוי וליהודי, המאירי אומר, זה נהג בזמנה, זה לא נוהג בזמננו. כך אומר המאירי. אני אתן אולי דוגמה. כמה נקרא איזה קטע ראשון, שניים, שלושה קטעים מהמאירי, כדי שתתרשמו. מאירי בבבא קמא קי"ג, נמצא שאף עובדי האלילים ושאינם גדורים בדרכי הדתות אסור לגוזלן. ואם נמכר לו לישראל, אסור לצאת מידו בלא פדיון, בתור עבד. וכן אסור להפקיע את הלוואתו. מכל מקום, אין אדם חייב לחזר אחר עבדתו כדי להחזירה לו. עוד אלא אף מי שמצא עבדתו אינו חייב להחזירה. שמציעה מקצת קניינו וחזרתו דרך חסידות, ואין אנו כפופים לחסידות למי שאין לו דעת. וכך טעותו, אם טעה מאליו שלא מתחבולותו ושלא משתדלותו, אין הכרח בהשבתו. ובכל מקום, אם נודע לו על כל פנים, חייב להחזירו. וכן אף בעבדה, כל צד שיהיה חילול השם בעיכובה, מחזירה. אבל תכלס, בעצם לא צריך להשיב עבדה לגויים וכו'. אבל זה שימו לב, הוא מדבר על גויים שאינם, עובדי אלילים שאינם גדורים בדרכי הדתות. עכשיו הוא מוסיף, מכאן לומדים, כל שהוא מהממין הגדורים בדרכי הדת, ועובדי האלוהות על איזה צד, עובדים את הקדוש ברוך הוא בצורה כזו או אחרת, אף על פי שאמונתם רחוקה מאמונתנו, אינם בכלל זה, הם לא בכלל האיסור הזה להשיב להם את העבדה, אלא הרי הם כישראל גמור לדברים אלו.
לא איסור, היתר לא להשיב.
היתר לא להשיב את העבדה. יש כאלה שאומרים שיש אפילו איזשהו איסור, בגבי ריבית הרמב״ם אומר שיש איסור, יש חובה להלוות להם בריבית. לנוכרי תשיח, הוא תופס זה כמצוות עשה. אף בעבדה ואף בטעות ולכל שאר הדברים בלי שום חילוק. פרובנס.
אז יכול להיות כי היו מקרים בהיסטוריה שגיבו טקסטים שהם כאילו מפלים נגדים
עשו את זה בגלל הצנזורה, אני אטפל עוד רגע, אני אטפל בטענה הזו, הרבה טענו את זה
על המאירי.
הרבה טענו את זה על המאירי, אני אגע בזה עוד רגע. אני אקרא עוד שני מקורות, רק כדי שתקבלו את התנועה. וכבר התבהר שדברים הללו נאמרו לאותם הזמנים, זה בעבודה זרה קבע ומודבט, שהיו אותם האומות מעובדי האלילים, והיו מזוהמים במעשיהם ומכוערים במידותיהם. כי עניין האמור בקצת, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען וכו'. אבל שאר אומות שהם גדורים בדרכי הדתות ושהם נקיים מכיעורים שבמידות הללו ועד רבה שמענישים עליהם, כמי שעושה את הדברים האלה אז אפילו הם מענישים אותו, אין ספק שאין לדברים הללו מקום להם כלל כמו שבהרנו. וכבר נכפל זה הרבה בדברנו כדי שלא תצטרך לכמה דחקים שאתה מוצא בחידושין ובתוספות ללא צורך. הוא מתכוון לתוספותים שקראתי קודם.
הגויים של היום הם לא הגויים של פעם.
בדיוק. זאת הוא מתכוון לתוספותים שקראתי קודם, שלא תצטרך להיכנס לדחוקים של תוספות, כי אמרתי שבאמת ההסבר של תוספות נראה קצת בעייתי. אבל לי יש הסבר אחר. אתם כבר רואים שהוא רואה את ההסבר שלו כמכניזם אחר מהמכניזם של תוספות. אוקיי? הוא עצמו אומר את זה. הוא אומר, כדי שלא תצטרך למכניזם הדחוק הזה של תוספות, אני אומר לך עכשיו, דע לך, זה כלל. גורף, בכל מקום זה ככה, בלי תירוצים, כי אנחנו חיים היום ביחד או לא חיים היום ביחד, כל מיני דחוקים.
זה כלל לגבי אותם גויים שהיו בתקופתו,
כן.
אם הם היו חוזרים להיות...
נכון, עוד רגע נגיע לזה. ומכל מקום לעניין חשש איסור שבת וחשש איסור מאכלות ומשתאות, כי יהיה נסך וסתם יינם ושאר איסורים הדומים לאלו, הן שנאסרו באכילה, הן מאותם שגזרו עליהם מחשש חתנות, כל האומות שוות בו. כולל הנוצרים שבסביבתו. חוץ מאיסור הנאה וסתם יינם, לדעת רוב מפרשים, זה דיון אחר. ומתי יהיו הדברים מיושרים על לבך, ולא נצטרך להשיבם בכל דבר ודבר, אלא שתהה אתה בוחן באיזו אתה מפרשם על האומות הקדומות, ובאיזו אתה מפרשם על הכלל, על כלל הכל. ובין ותדע. תדע? אבל יש דברים שהם לא השתנו. הדברים של יינם או נסך, יינם אתה מחלוקת, אבל נסך, או איסור משום חתנות, כן, שאת אסור איסורי קרבה עם הגויים שלא תבוא להתחתן איתם וכדומה, זה נשאר גם כלפי הגויים שבזמנו. עכשיו כאן היה בדרך כלל קודם כל מאירי דל המרוחה, אז היו לזה רמזים משניים, שיטה מקובצת מביא מאירי, אז יש את זה מקום אחד או שניים שהוא מזכיר את הסברה הזאת של המאירי, אבל אף אחד לא שם לב שיש פה איזושהי שיטה שהיא שונה מהתוספות. זה נראה עוד מקור כזה כמו תוספות כזה, שהייתה איזו מצוקה, הוא מצא לה איזשהו פתרון וזהו. מקורות כאלה יש, אף אחד לא יתרגש מזה. כשהתגלה המאירי, זה קרה במאה ה-20 נדמה לי, הכתביית של המאירי, אז פתאום רואים שבאופן מאוד סיסטמטי הוא חוזר על זה בכל מקום. זה לא מובא אחת או שתיים. ואז מתחיל איזשהו דיון, השאלה היא מה זה אומר. אז הדעה המקובלת נדמה לי אצל הרבה מפרשים ופוסקים, זה שהמאירי כתב את זה בגלל אימת הצנזורה. בעצם היה איזשהו פחד שיתפסו את היהודים על זה שמפלים את הגויים, אז הוא כתב בכל מקום איזושהי הערה בשביל הצנזור. ואנחנו מוצאים ספרים כאלה שכותבים בהתחלה, נגיד, כל הגויים שמוזכרים פה בספר זה רק הגויים הקדומים, זה לא הגויים של היום, של הקיר, כן, הקיסר ירום עודו, שכמובן הוא נאור וקדוש ועוזר ליהודים, ובדי שלגביו כל הדברים האלה לא נאמרו. אלה דברים שכמובן נכתבו מאימת הצנזורה, אני חושב, אגב, אפילו במקרים האלה אני לא בטוח שזה נכון, אבל במקרים האלה אפשר לקבל שזה נכון, אתם מכירים איך היהודים התייחסו לקירה, אז נדמה לי שרואים שזה יחס אמיתי. היום אנחנו לא חיים את זה, אז אנחנו לא מבינים. אז אני חושב שלפחות בחלק מהמקרים זה היה יחס אמיתי, גם שם זה לא היה אפולוגטיקה, מחמת הצנזורה. אבל מקובל לחשוב שכן, אבל לגבי, מי שמיישם את זה לגבי המאירי, לדעתי, טועה. ולא לדעתי, זה כבר כתבו לי, יש מאמר של יעקב קץ על העניין הזה, והוא בעצם דן בשיטת המאירי באריכות, והוא בעצם טועה במוסות, המאירי עצמו מרגיש, הוא אומר שהוא לא כמו תוספות, שלא תזדקק לתוספות. ומה זה שונה? אם המאירי היה צריך רק לתת ידי חובה בשביל הצנזור, אז הדבר הכי טיפשי לעשות זה להכניס את זה באותיות כתב רש"י הקטנות בתוך הסוגיה. איזה צנזור קורא שם את כל האותיות האלה? שים בדף הראשון מסגרת גדולה, כל הגויים שכתובים פה זה רק הגויים הקדומים, אתם כמובן ידידינו ואחינו ולגביכם כל הספר הזה לא נאמר. הפתיחה, לא עוד פעם, הדפוס, אני לא יודע מה, איך היה הספר של המאירי יצא בהתחלה, אבל אין אינדיקציה לזה שהוא כתב את זה בגדול באיזשהו מקום. הוא מאיר את זה כהערה אחרי הערה בכל מקום שמגיעים לדיון כזה על גויים ויהודים, באופן מאוד סיסטמטי. כך שקשה מאוד לקבל שהדבר הזה נכתב רק מאימת הצנזורה. נראה שיש פה איזושהי שיטה. והשיטה הזאת בעצם אומרת שעכשיו אתה לוקח סקטור שלם של איסורים או פטורים שיש בהלכה, כל בעצם מצוות של אדם לחברו הרי נאמרו רק כלפי רעך בתורה ובמצוות, לא עושה מעשה עמך, רעך בתורה ובמצוות, ולא כלפי גויים, אפילו לא כלפי יהודים שלא מקיימים מצוות אגב, זה גם אותו דבר. והמאירי אומר, כל זה בטל, כל בתקופה שלו, אצל הגויים שבסביבתו, בזמנו, בטל. למה זה בטל? כי הם כבר לא עובדי אלילים כמו שהיה פעם, והם גדורים בנימוסי האומות, זה ביטוי שהוא חוזר על זה הרבה מאוד פעמים, בהרבה מאוד מקומות, בעשרות מקומות. אגב, המאירי ביומה מגיע עד חילול שבת להצלת חיי גוי. כל הפולמוסים שיש בימינו, חלק מהחתם סופר, משנה ברורה ועד ימינו, זה עוד יותר חזק, שמעיקר ההלכה אין איסור לחלל שבת בשביל להציל חיי גוי, צריך להשאיר אותו למות. נדמה לי שאפילו באיסור דה רבנן מעיקר הדין. אין היתר, אז מאלה זה אסור. חילול שבת אתה צריך היתר. אין היתר, כן, ברור. וזה כמובן מעורר שאלות קשות ותחושות קשות, בטח בזמננו. ואז אומרים, כן, זה דרכי שלום, ומראית עין, וכל מיני, וחשש לאחרים, אם אתה לא תציל את הגויים פה, אז הרופאים הגויים ברחבי העולם לא יצילו יהודים, או הגויים בכלל יעשו פרעות ביהודים, הנימוקים שאנחנו כל כך אוהבים. וכיוון שכך, אז בעצם מותר לחלל שבת כדי להציל גוי, לפחות באיסור דה רבנן. כך אומר המשנה במשנה ברורה. יש לו נימוק נורא מעניין במשנה ברורה. הוא כותב שמה, שאם אתה לא מחלל שבת כדי להציל גוי באיסור דה רבנן, גם הגויים יבינו את זה, לא יקרה שום דבר. כי הם מבינים שזה איסור דתי. הם לא... שונה קצת, כן? אנחנו רואים את זה היום. אם הגויים היו רואים מישהו שלא מחלל שבת כדי להציל גוי, אם יהודים היו רואים, לא גויים, שמישהו לא מחלל שבת כדי להציל גוי, לא יודע, היו פורצות פרעות. אבל המשנה ברורה כותב את זה כהערכת מציאות על הגויים שסביבו, שמבינים שזה עניין דתי, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, בתוך סביבה דתית כנראה ראו דברים אחרת. גם הגויים אז היו דתיים.
זה עדיין קיים אצל המורמונים למשל, ונמנעים מלעשות דברים מצילי חיים, וזה נשאר ככה, חיסונים גומית.
לא בשבת, אלא באופן כללי.
כן.
מניסו דתי כזה, שיהיה מקדוש ברוך הוא את העולם.
כן, הילד ימות ולא נורא,
כן. לא, אבל כשהם עושים את זה לאחרים, אבל כשהם עושים את זה לאחרים ולא לעצמם, השאלה היא מה תגיד הסביבה. כי זה אצל היהודים. אצל היהודים אתה מחלל שבת כדי להציל חיים של יהודים. וחיים של גוי לא. טוב, אז התירו איסור דה רבנן, זה המשנה ברורה. החתם סופר אומר שזה גם איסור, מותר לי גם איסור דאורייתא, אבל את כל זה הסבירו בגלל החשש לחיי יהודים, זה פיקוח נפש, דוחה שבת. פיקוח נפש יותר רחב, אבל לא משנה, עדיין זה מנגנון של פיקוח נפש. אבל במאירי כותב במפורש לא כך. וזה נעלם מעיניהם של הרבה אנשים שדנו בעניין הזה. המאירי במסכת יומא כותב ממש במשפט קצר. הוא כותב שמה שכל העניין הזה שלא להציל גוי בשבת, חוזר בדיוק על הביטויים שהוא כתב פה. שכל העניין הזה שלא להציל גוי בחילול שבת, זה רק על הגויים הקדומים שלא היו גדורים בנימוסי האומות, והיום ודאי שצריך לחלל שבת כדי להציל אותם, ודי ברור מלשונו גם דאורייתא. לחלל שבת גם דאורייתא. אגב, המאירי לשיטתו, אולי
מותר או חייב.
מה?
מותר או חייב.
הוא אומר, זה נאמר על הגויים הקדומים. עכשיו השאלה היא...
לא, אני עכשיו. ימים אלו, מה מי אומר?
זה מה שאני אומר.
זה מצב כזה, חייב?
הוא לא אומר. הוא אומר, זה נאמר על הגויים הקדומים. אבל די ברור שאם, נגיד, אם אתה לא חייב, זה לא היה מותר. זה חילול שבת. לכן נדמה לי שברור, אין פה מצב בעיניים של מותר לחלל שבת. או שאתה חייב לחלל שבת או שאסור. כי אם מותר, אז מה פתאום לחלל שבת? מצב כזה הוא קצת בעייתי, אז הוא לא כותב את זה.
זה אומר שחי בהם, אבל נוהג גם בגוי.
כן, כן. יש חובה בעצם, אני חושב שזאת הפרשנות המתבקשת, למה שהוא לא כותב אותו, אני אומר, שיש חובה לעשות כלפי גוי בדיוק את מה שאתה עושה כלפי יהודי. אותו דבר, אין שום הבדל. שיטת המאירי בביאור הלכה, בשין כ"ח שם, באור החיים, כשמדבר על פיקוח נפש, זה שחלל עליו שבת, הגמרא ביומא מביאה שני נימוקים. למה, למסקנה, נשארים שני נימוקים למה מחללים שבת להצלת חיים. נימוק אחד זה חלל על שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. כן, אתה משלם מחיר של שבת אחת, תרוויח שמירות של הרבה שבתות. הנימוק השני זה וחי בהם. וחי בהם ולא שימות בהם. שני הנימוקים האלה לכאורה נשארו, אחד מהם מתיר ודאי, השני מתיר גם ספק. אבל שניהם נשארו גם להלכה, והמאירי כותב יותר מזה, לא רק שני נשאר להלכה, החלל על שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, אלא שבעצם זה לא מדבר רק על שבת. נגיד, אם אני עכשיו צריך לחלל שבת כדי להציל חיים ליומיים, חיי שעה, אדם יחיה, נגיד, יומיים, להערכתי, יומיים, שלושה, לא יגיע לשבת הבא, בטח לא שבתות הרבה, אוקיי? האם מותר לחלל שבת? הוא אומר, ודאי שכן. חילול שבת זה רק בשביל לתפארת המליצה. הכוונה חייל לה שבת אחת כדי שישמור הרבה מצוות. עכשיו, מצוות אפשר לשמור גם ביום ראשון, יש הרבה מצוות שאתה יכול לעשות בחיים שלך, וזה גם, זה גם טוב, לא צריך דווקא להציל הרבה שבתות. אם זה באמת כך, אם העניין הוא של לחלל שבת כדי להציל, כדי לשמור מצוות, אז בעצם אפשר להסביר אולי יותר בקלות את מה שהמאירי אומר לגבי גויים. זאת שיטת המאירי גם בחילול שבת. למה? ברור שנגיד, אם הגויים לא שומרים את המצוות שלהם, שלא היו בדורים בנימוסי האומות, הכוונה לא קיימו שבע מצוות בני נוח. כבר כתוב בגמרא, עמד ויתר ממונם לישראל, כן, ראה, עמד וראה גויים ויתר ממונם לישראל. זה פסוק מיעזינו, נדמה לי, משהו כזה, זאת הברכה, לא זוכר כבר, שראה שהם לא מקיימים שבע מצוות בני נוח, אז התיר את ממונם לישראל, כאילו הוא ביטל את המחויבויות של בן אדם לחברו כלפי הגויים, הקדוש ברוך הוא. אוקיי? זאת אומרת, הגויים בתפיסה החזלית זה אנשים שלא שומרים שבע מצוות בני נוח. הם לא עושים כלום. אז אנשים כאלה, אין היתר לחלל שבת כדי להציל אותם, כי כל היתר לחלל שבת, גם ביהודי, לכאורה אני אומר, דיברנו על זה אולי פעם, גם ביהודי, היתר לחלל שבת זה לא בגלל ערך החיים שלו, אלא זה כי הוא ישמור שבתות הרבה. אתה בעצם מציל מצוות, לא מציל חיים. אז זאת אומרת, בגוי שלא שומר מצוות, אז אין טעם לחלל שבת כדי להציל אותו. אבל אם יש גוי, כמו בזמנו של המאירי, שכן מקיים את המצוות, אז שמה חזר החיוב לחלציל אותו כמו כל אחד אחר. מה זה משנה איזה מצוות? הוא אמר שזה לאו דווקא שבת, כי גויים בשבת אסור להם לשמור שבת, אבל אם זה כל המצוות, אז מה זה משנה?
זה טענה מאוד בעייתית, אז אני לא אציל בן אדם שהוא משותק בכל גופו בשבת.
משותק בכל גופו, הוא יכול לקיים מצוות. מה הבעיה? לקיים מצוות היא יראת השם, אהבת השם, לקיים הרבה מצוות בלי לזוז. אתה יכול להגיד אחד בלי הכרה, מה לעשות? אוקיי, נחינם, יש באמת כאלה שעושים אמר שאי אפשר...
ניתק המכשיר של החמצן, אני לא אדליק.
נכון. אם זה מישהו שכבר מת במובן המנטלי, במובן הקוגניטיבי, אז יש דעות בפוסקים שאומרים לא...
הוא מיישב את ארץ ישראל, הוא...
מה?
הוא שמח כמשפחה.
הוא לא מיישב את ארץ ישראל. הוא יושב בארץ ישראל, אבל מצוות יישוב בארץ ישראל, אי אפשר לעשות מצוות בלי שמתכוונים למצווה. הוא עושה את הפעולה, גם כשהגיע אליו תפילין, הוא לא מקיים מצוות תפילין. זה בהנחה שיש מצוות יישוב ארץ ישראל. אז בכל אופן, אז המאירי בעצם אומר שאפשר לחלל שבת, שאפשר או צריך אפילו לחלל שבת כדי להציל חיים של גוי. אז עד כדי כך הדברים מגיעים, זה יותר לחלל שבת. הוא לוקח את זה מאוד ברצינות, זה לא להשיב לו עבדה, אוקיי, להשיב לו עבדה, תשיב לו עבדה, מה הבעיה? פה מדובר על היתר לחלל שבת. קצת קשה להגיד שהוא כותב גם את זה מימת הצנזור. אוקיי? שיכתוב רמת הצנזור בכל מקומות אחרים, ואז הוא יגיד, פה שכחתי להוסיף את זה. בסדר? לא, הוא מוסיף את זה בכל מקום, גם הדברים הכי חמורים שיש.
בימים של המאירי, היו חרדים במרכאות שהיו אומרים, למאירי, לא, זה לא נכון,
גוי
זה
גוי,
מה שהתורה
אמרה... ברור, אני חושב שככה הדעה של רוב הפוסקים, הייתה ועדיין.
רוב הפוסקים היו נגדו?
לא, אין התייחסות למאירי, עוד פעם, אני לא מכיר התייחסויות משניות למאירי, אגב, זאת חידה הסתניינת. כי גם אם לא הכרנו את המאירי, אבל איך זה יכול להיות ששיטה כל כך קונסיסטנטית, כל כך סיסטמטית שלו, לאורך זה, לא זוכה לשום תגובה מחכמי דורו, או חכמי הדורות שאחריו.
אבל לא תמיכה.
לא תמיכה ולא התנגדות, כן, זה לא מוכר. זה אגב מישהו רצה לטעון שזה זיופים. כי אחרת איך זה יכול להיות שאין שום התייחסות מחכמי דורו מסביב לאמירה כל כך מהפכנית?
אז למה לא גילית את זה בהתחלה?
מה?
לא גילית את זה.
את מה?
שחושבים אולי שזה קורה.
לא, מה זה חושבים? אף אחד לא חשב. איזה תלמיד שלי שכתב על זה מאמר, אז הוא אמר לי, יכול להיות שזה זיוף, הוא דיבר עם איזה חבר שלו, שכן קצת חקר את המאיר, יעשה עליו אפילו איזה תואר שני, או לא זוכר, דוקטורט או משהו כזה. והוא העלה את האפשרות שאולי זה מזויף, אין לו שום אינדיקציה, אבל הוא אומר, זה מוזר שאין שום התייחסות.
זה התגלה בתקופה של הכתבים שלו.
הכתבים במאה ה-20 התגלו.
אז יכול להיות שהם נשארו גנוזים עד אז?
יכול להיות.
לא,
לא, בזמנו עדיין, בזמנו ידעו את זה, יכול להיות, באיזשהו שלב זה נעלם. כל הדברים שעברו בדיקות, ולך תדע איזה שיבושים היו שם, הוא כתב את זה. הוא לא כותב את זה דווקא על
הנביאים היום.
זה לא מתייחס
גם?
הוא לא מזכיר שם בכלל שמות, עד כמה שאני זוכר את האיגרת הזאת. זה לא באופן כללי. יכול להיות שהוא מתכוון, אולי גם המאירי, אבל הוא לא מזכיר גם לא את השאלה הזאת של יחס לגוי, אלא באופן כללי הוא אומר. בעצם כנגד הלימוד האקדמי במובן מסוים, שכאילו אתה מחפש קונטקסט וכתבי יד וזה ומזור, לא מעניין אותי כתבי יד, מה שהגיע אלינו, יש איזו השגחה ממרום וזה נכון והכל בסדר, ומה שלא עבר את העיניים של כל פוסקי הדורות, אז יכול להיות שזה משובש, לך תדע, אתה לא יכול לסמוך את זה להלכה. אגב, בחזון איש עצמו רואים במקומות שבהם הוא כן עושה איזה שימוש, וזה שם מעניין מה הוא בערך חשב על זה. זה שימוש בכתבים שנחפשים מהגניזות. לא במאירי הזה על גויים, זה אני לא מכיר. בכל אופן, נחזור לענייננו, אז לכן יעקב כץ בעצם טוען שיש פה איזושהי שיטה עקבית של המאירי. זה לא משהו שנכתב מימת הצנזור, יש פה שיטה עקבית, ועכשיו השאלה היא איך להסביר את השיטה הזאת. אז הוא אומר, הוא מניח שהמאירי, וכך מניחים רוב מפרשי המאירי, אחרי שאנחנו אומרים שזה לא זיוף וזה שיטה והכל, מה השיטה? אז רוב מפרשי המאירי רוצים לטעון שהוא ראה את הנצרות לא כעבודה זרה. אז אין פה שום שינוי, נכון? זאת אומרת, זה הכל נאמר על עובדי עבודה זרה. נוצרים הם לא עובדי עבודה זרה. הוא אומר, הם לא עובד, כמו עובדי האלילים שהיו פעם וכו'. אז נצרות זה לא עבודה זרה. וכיוון שכך, ותוספת כמובן, שכל האיסורים האלה של להחזיר, לא איסורים, אלא היתרים, לא להחזיר עבדה לגוי ו... גנבתו וטעותו וכל הדברים האלה, זה הכל נאמר רק על גויים שהם עובדי עבודה זרה, ולא על גויים רגילים, שגם זה מחלוקות גדולות, על כל שתסתכלו אם אתם רוצים.
תמיד לומדים את זה מאחיך בכל מקום.
מה?
תמיד לומדים את זה מאחיך.
כן, באחיך בתורה ובמצוות. עכשיו, השאלה היא מצוות בני נוח, אז מי שמקיים את השם המצוות, טוב, תסתכלו בערך בן נוח, באנציקלופדיה תלמודית, יש שם סקירה על השיטות לגבי כל דבר, אם הוא נאמר בכל בן נוח או רק בעובדי עבודה זרה. המאירי מניח פה שתי הנחות. א', שלכאורה, לפי הפרשנות המקובלת, א', שהנוצרים הם לא עובדי עבודה זרה, וב', שכל המצוות והאיסורים האלה נאמרו רק כלפי גויים שהם עובדי עבודה זרה, ולא גויים אחרים. יעקב כץ אבל מתקשה בסוף במאמר שלו, בזה שהמאירי בסופו של דבר לא מתיר את חפצי הפולחן של הנוצרים. בכל הסוגיות בעבודה זרה שעוסקות בחפצי הפולחן של הנוצרים, אין התבטאויות כאלה של המאירי. קראנו אפילו דוגמה אחת, רק אמנם זה לא בדיוק חפצי פולחן, אלא חשש איסור שבת וחשש איסור מאכלות ומשתאות, יהי נסך וכדומה, ודברים שהם משום חתנות. שדברים שהם משום חתנות זה ברור, אסור להתחתן גם עם גויים שהם לא עובדי עבודה זרה. זה ברור. יהי
נסך משום עבודה זרה, לא?
כן. אז אני אומר, כל הדברים האלה, המאירי... כן, המאירי מתיר את זה בגויים של בזמנו, כן, אבל את חפצי הפולחן לא.
לא, אבל כרגע אמרת נהי נסך שלהם מותר? הוא אסור, הוא אסור.
לא? חוץ, רגע, קודם כל מניין חשש איסור שבת, חשש איסור מאכלות אסורות, מאכלות ומשתאות, כיהי נסך, כן, נכון, כיהי נסך הוא סתם יינם, ושאר איסורים הדומים לאלו, הן שנאסרו אכילה וכו', כל האומות שוות בו. רק בסתם יינם יש בזה מחלוקת, אבל...
זאת אומרת שאין נסך, נשאר עבוד עזרה.
נכון.
אם אין בו חשש לעבוד עזרה, לא
יכול לאסור יין נסך. מה? אז למה יש איסור יין נסך? אוקיי, אז זה נראה. יכול להיות שזה הופך לסתם יינם כשהגויים הם לא עובדי עבודה זרה. יינם זה איסור דרבנן כמו נסך. אבל עדיין, המאירי לא מתיר את הדברים שקשורים לעבודה זרה שבהם. ואז השאלה היא למה הוא לא מתיר את זה. אז יעקב כץ, ולשבחו יאמר שהוא דווקא מהחוקרים ש... ששומרים על יושר אינטלקטואלי, פה מבינים שיש גם אחרים כנראה, לדעתי לפחות, אבל הוא באמת, הוא לא הולך ישר לפסיכולוגיה. זאת הוא מנסה לחפש את ההסבר לשינויים ההלכתיים האלה במנגנונים הלכתיים, כי החוקרים בדרך כלל רגילים לתלות את זה בקונטקסט והשפעות ופסיכולוגיות של הפוסק ואין כאלה, כשהלומדים המסורתיים כמובן מנסים להסביר את זה בכלים הלכתיים, לנסות להבין איך זה עובד. עכשיו הוא, חברונר במקור, למרות שאחרי זה כבר לא בדיוק שמר על המסגרת, אבל הוא עדיין היה בחור ישיבה בהסתכלות שלו, והוא ניסה לחפש באמת את הניתוח ההלכתי, הוא הקפיד כל הזמן להגיד, אני לא מחפש פסיכולוגיזם ולא כלום. אבל עד כאן, בחפצי הפולחן הוא נתקע. כי בחפצי הפולחן, אומר, מה זה אומר פה? אז הוא אומר, כנראה לו כבר קשה פסיכולוגית ללכת עד כדי כך, להציל את חפצי הפולחן, ולכן הוא כבר לא הלך כבר עד שם. אז שם הוא כבר נכנע למתודולוגיה.
מה קורה
על חפצי הפולחן? חפצים שמשמשים לעבודה זרה נוצרית. לחם הקודש, מה?
להציל אותם על הערב.
כן, כן, להציל אותם על הערב, כן. אז שם הוא נכנס לפסיכולוגיזם כי הוא לא מוצא פתרון. עוד שאלה אני אשאל, אז זה עוד מעט אני אציע לזה תשובה. עוד שאלה אני אשאל, המאירי, כידוע, הוא רמב"מיסט, מימוני, מה שנקרא. זאת אומרת, הוא הולך בעקבות הרמב"ם. ולפעמים הוא חולק על הרמב"ם, אבל אז הוא מביא את הרמב"ם ואומר שהוא חולק עליו. הוא לא מתעלם. עכשיו, שיטת הרמב"ם באופן בסיסי, באופן עקבי, זה שהנוצרים הם עובדי עבודה זרה. הנוצרים בזמנו, הכוונה זה קתולים, כמובן, לא היו אחרים אז. הם עובדי עבודה. וכשאם המאירי רוצה לטעון שהנוצרים שסביבו הם לא עובדי עבודה זרה, בפורן וגם קתולים, שם זה קתולים עד היום, אז הוא היה צריך להגיד את זה, ששיטת הרמב״ם היא כזאת, ואני לא מסכים איתו.
או שהשתנו על נוצרים מאז.
מה, מאז הרמב״ם, במאה השנה שעברו?
גם את זה הוא לא אומר.
גם את זה הוא לא אומר, הוא לא אומר כלום. הוא לא אומר כלום. הוא לא מעיר שום דבר שהוא סוטה פה חזיתית נגד הרמב״ם. במקום כזה, ודאי הייתי מצפה שהוא יגיד משהו. הוא לא אומר כלום. טוב, אז התלמיד שלי הוא, שהוא טוען באמת שזה כן נכתב לאימת הצנזור. אני כתב על זה עכשיו מאמר ארוך ומעניין. יש פה כמה טיעונים, אני לא השתכנעתי, אבל יש שם כמה טיעונים מעניינים. הוא רוצה לטעון שגם זה מעיד על העובדה שהוא לא באמת מתכוון לומר את מה שהוא אומר. בסדר, אני יש הסבר אחר. שהוא יושב את שני הקשיים. אני לא מתכוון להגיד שהנוצרים שסביבו הם לא עובדי עבודה זרה. הוא בדיוק כמו שיטת הרמב"ם, ודאי שהם עובדי עבודה זרה. רק הם עובדי עבודה זרה נאורים. וזה חידוש אולי לא פחות גדול. שכל היחס המגנה של חז"ל כלפי הגויים בזמנם, שהיו עובדי עבודה זרה ומכוערים במעשיהם ומגונים במידותיהם, מה שהוא כותב פה, זה לא פועל יוצא הכרחי מהיותך עובד עבודה זרה. אתה יכול להיות גוי שעובד עבודה, אבל להיות בן אדם תרבותי, בן אדם מוסרי, בן אדם ברמה אנושית נאותה, למרות שתפיסת העולם הדתית שלך, ואפילו העבודה הפולחנית שלך, זאת עבודה זרה. ואני רוצה לטעון שמה שהמאירי כותב, זה שהנוצרים שבסביבתו הם עובדי עבודה זרה, נאורים. חידוש שני, כל מה שאמרו חז"ל, האיסורים, כן, לא להשיב עבדה, לא, שמעתי. היתר, לא להשיב עבדה, גזלתו, תמותו וכל הדברים האחרים, ריבית וכדומה, כל אלה נאמרו רק לגויים שלא מסוכנים במעשיהם, לא רק לגויים שהם עובדי עבודה זרה. הגויים הקדומים שלא גדורים בנימוסי האומות, גם הוא חוזר על זה כל הזמן, הדגש שלו הוא לא על הפולחן שלהם. הדגש שלו הוא השאלה האם הם בנימוסי האומות, האם הם מתנהגים כמו בני אדם, או שהם מתנהגים כמו בהמות.
שתי שאלות. קודם כל, בזה שהם עובדי עבודה זרה בפולחן ומתוקנים במידותיהם, עדיין לפחות באיסור עבודה זרה עצמו, הם לא מקיימים שבע מצוות בינינו,
נכון.
במובן שאמרת מקודם,
נכון.
שזה המבחן,
נכון.
לכל ההבדל הזה.
נכון.
ושאלה שנייה, אם יש...
זו שאלה, נכון.
אם יש את ההבחנה הזאת, עבודה עוזרה, נחלה נאורה או מתוקנת במידותיה, אז גם שם הוא חולק על הרמב״ם. הרי הרמב״ם לא עושה את ההבחנה הזאת.
טוב, זה לא הבחנה הלכתית, זה הסיוטית.
אני לכן אמין.
הרמב״ם לא צריך לעשות את ההבחנה הזאת.
הוא צריך אותה. למה? אם ההלכה שונה, אבל הוא עובד
עבודה זרה. אבל אין לזה מקור, זה הלכה שהמאירי מחדש.
אז בזה הוא סותר את
הרמב״ם? לא, הוא לא סותר את הרמב״ם. הוא אומר, גם הרמב״ם, אם היה רואה את הגויים בסביבתי, זה מה שהוא היה כותב, רק לא ראה גויים כאלה.
זה לא גם גויים.
כן.
זה לא גם גויים.
נכון.
שמאה שנה.
לא מפולחן.
לא, זה מקומות שונים, זה לא מאה שנה. הרמב״ם זה בספרד והוא בצרפת. זה מקומות שונים. הוא מעריך את הגויים בסביבתי.
לא, 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 לא,
איך שהוא הכיר את הנוצרים של ספרד. שהוא אמר דברים על נוצרים, הרשב"א. איזה נוצרים הוא ראה מול העיניים? אני יודע שאתה נוצרים של ספרד. אה?
לא
נוצרים. כן, אני מניח, אני לא... האם זה גם אומר שבן אדם שהוא לא עובד עזרה, קח את המוסלמי למשל, שלכאורה כולם
מסכימים,
אבל הוא לא מתוקן
במסע,
נניח, אני לא קובע את זה.
זה לחומר
יוצא
לפי המאירי.
אז לפי המאירי זה יהיה לחומר.
נכון, כן, כן. אז בעצם...
מה שאתה בעצם אומר זה שהוא לא נגד הנוצרים, אבל נגד הנצרות.
כן, אומר זה עבודה זרה, אבל האנשים יכולים מתוקנים על ידותיהם, אנשים
בתוך הכנסייה.
יש יותר, יש פחות, אבל זה אנשים סבירים, כמונו כמוכם.
עדיין נשמע, אם הוא רמב"מיסט, עדיין נשמע שהוא היה צריך להתייחס לפחות.
למה?
לרמב"ם.
הרמב"ם אמר שנוצרים עובדי עבודה זרה.
הרמב"ם מגיע בנקודה הזאת.
לא,
הרמב"ם הוא כמעט היחידי שמדבר...
הוא אומר שנוצרים עובדי עבודה זרה. אז מה הבעיה? גם הוא אומר שנוצרים עובדי עבודה זרה. הוא
צריך להתייחס לזה.
להתייחס למה?
לזה שהרמב"ם אומר שזה. אבל אני מחלק בין הנצרות והפולחן.
כי הרמב״ם יכול להיות שהנוצרים שהוא ראה סביבו באמת היו אחרים. זה לא בין שהרמב״ם לא מחלק, גם הרמב״ם מחלק. הוא לא סותר, הוא לא סותר מדרכו של הרמב״ם. אני לא רואה הכרח בזה.
לפי
הסבר
הזה,
לנושא
המבחן,
המבחן
של
המבחן,
אני חושב שהרמב״ם לא בכלל עבודה זרה או לא עבודה זרה. המבחן הוא... מתוקן בנימוסים או לא מתוקן.
לכן אמרתי, הדוגמה שהוא נתן קודם, זה דוגמה לחומר.
זה המבחן, זה המבחן לגבי כל הדברים.
בדיוק.
השאלה אם בכל המקומות האלה, עשרות המקומות שהוא מופיע, בכל המקומות הוא מדגיש רק את זה ולא מדבר על עבודה זרה.
יש מקומות שבהם הם לא, קראתי קודם.
שאלה אם הוא מזכיר עבודה זרה, כי אם זה המבחנה,
שהיו אותם האומות מעובדי האלילים, והיו מזוהמים במעשיהם ומכוערים במידותיהם, כי עניין האמור בקצת כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם לא תעשו. שזה כמובן מעשים מכוערים מוסרית. לא עבודה זרה. אני אומר, העובדי אלילים, אני חושב שזה חלק, זה לא...
יש אלילים לא מוסריים,
בעד לא.
נכון, בעד לא. כן,
אבל
לא...
מולך.
זה עובדי אלילים,
לא בסדר, אבל אני אומר, פעם זה בדיוק מה שהוא טוען. שתי אפשרויות, זאת אומרת. אפשרות אחת, עבודת אלילים של פעם הייתה כרוכה במעשים כאלה. אז זה פשוט כך השתגר, שזה מה שנקרא עובדי אלילים. ב', יכול להיות שמה שהוא אומר, שהדברים האלו נאמרו לאותם זמנים שהיו אוטומות מעובדי האלילים, זה הכל הנושא של המשפט, זה עוד לא עובדי האלילים, זה לא קריטריון. אלא אותם אוטומות מעובדי האלילים, שעליהם דיברו, הם היו מזוהמים במעשיהם וכו', וזה הקריטריון. העובדי האלילים לא מובא בתור הקריטריון, אלא בתור הנושא של המשפט. ואז זה בכלל. אבל ברור שבכל מקום, הדגש שלו הוא דגש על ההתנהגות המוסרית שלהם. כי הוא מזכיר שהם עובדי אלילים.
קצת קשר להגיד על חילול שבת, שזה תלוי בהתנהגות שלהם.
למה?
למה מותר לחלל שבת על מישהו, אדם טוב או משהו?
למה לא? זאת אומרת, להציל את החיים שלו, מה יש לו ערך לחיים? אם הוא מתנהג כמו בהמה, אז הוא בהמה. ואם הוא מתנהג כמו בן אדם, אז הוא בן אדם. מה זאת אומרת, לחלל שבת בשביל להציל חיים של בן אדם? למה לא? להפך, הטענה שלו זה שכל מה שאסרו לחלל שבת כדי להציל חיים של גוי זה חידוש. בעצם זה לחלל שבת לכל חיים.
עד עכשיו אמרנו שזה כדי שהוא יקיים את המצוות שלו.
אוקיי. תמי מקיים תמי.
הוא לא מקיים.
הוא כן מקיים, את השבע מצוות שלו הוא מקיים, שש מצוות שלו הוא מקיים. חוץ מהעבודה זרה. הוא נכון, בסדר, את השש מצוות האלה הוא מקיים. מה, לא הבנתי? למה, מי אמר שלא? אני לא יודע. מי אמר שלא? זה התנהגות במובן, לא במובן של נימוס, לא במובן של מוסר. מי אמר? אני לא יודע מה עשו בסביבתו של המאירי, אבל בשביל שגם את זה קימו, אבל לא חשוב, זה חמש מצוות. גם טוב. הנקודה היא שאין פה את הרשעות הבסיסית. יש דברים שהם לא מקיימים את המצוות, זו לא אמירה דתית. זו אמירה אנושית מוסרית. זאת הטענה. עכשיו, ברגע שזה כך, אין שאלה א', למה הוא סתם מדרכו של הרמב״ם, כי הוא לא סתם. ב', השאלה למה הוא לא יתיר את חפצי הפולחן, כיוון שאיך הוא יתיר את חפצי הפולחן, זה עבודה זרה. הם אסורים באיסור הנאה בגלל שזה חפצי עבודה זרה. הוא לא יכול להתיר את חפצי הפולחן. מה שהוא מתיר זה את האיסורים האנושיים, או המצוות האנושיות. אתה מתנהג כלפיהם כמו בני אדם, כי הם באמת בני אדם. אז יש להם תפיסת עולם דתית אחרת, שגויה, בעייתית, אולי מזיקה, הכל נכון, אבל הם בני אדם.
ואנחנו יודעים שהם לא היו כל כך בני אדם בתקופה.
אני לא בטוח.
אני לא יודע. כל ההתעללות, כל הסיפור מאותה תקופה, יהודי מלוכלך.
הוא היה אחרי מסעי הצלב, וחוץ מזה, אתה יודע, הכל יחסי. זאת אומרת, אם כל עוד הוא לא הורג אותך, אז הוא כבר גוי נאור. היום אנחנו בקריטריונים שלנו, זה אולי לא היה עומד. אני גם לא בטוח להתנהגו היהודים באותה תקופה, זאת עוד שאלה. אבל כשאתה עושה את ההשוואה מול הגויים שהיו פעם, או מול היהודים שיש היום, למעיר היה נראה שהם כבר בגדר בני אדם. לא משנה כרגע יותר או פחות, אבל הם כבר בגדר בני אדם, וחלים עליהם כל החיובים. כן.
הדיון הזה, והתלמה הפשוט הזאת שלך, היא תומכת בטענות שלך קודמות, במחויבות הכפולה שלנו למערכת המוסר מצד אחד ולהלכה מצד השני. אבל אם מפריע קצת משהו שבסך הכל הטענה בסוף מה שאתה אומר, קח את אמא תרזה, כל חייה הצילה מצורעים בהודו, היא צדקת במובן המוסרי בין אדם לחברו, צדקת היא, יש לה מקום בפנתיאון של הצדיקים. מצד שני כל בוקר היא קוראת על ברכיים לעבודה זרה. מה שנגזר ממה שאתה אומר, וגם התפיסה המוסרית נבחנה אפילו החילונית, בסך הכל בדם נבחן במבחן המוסרי, לא באמונתו.
תלוי באיזה נקודה, לא בסך הכל. המילה בסך הכל זה כבר קפיצה.
הרבה אנשים אומרים, מה זה מוסר? לא קשור לבורא עולם. מוסר זה איך שאתה מתנהג כלפי בני דורך. אני טוען, ועל זה אני חולק עליך מזמן, למרות שקטונתי, שבזה אתה כמו מבזה במידה מסוימת את הכבוד לבורא עולם. יכול בן אדם לבוא ולטעון, על מה אתה מדבר? אם אתה רזה, אתה עושה את כל המצוות שבעולם 300 שנה, כשהיא קוראת ברך בפני הפסל המתואב הזה, היא יורקת בפרצוף הבורא שלך. איך אתה סולח לה? איך אתה כל כך נזהר בכבוד של בני דורך, ולא נזהר בכבוד של בורך. הרי כל מעשה שהיא עושה, זה אלבון וקריאת תיגר לבורא עולם.
אז אני אגיד לך מה התשובה שאני נותן. אפשר להגיד אחרת, אין לי הוכחות, אבל אני לא רואה בזה אבסורד כמו שאתה מציע. בגלל ש-א', בגלל שהיא בעצם קוראת לאותו בורא עולם כמוני. רק היא עושה את זה באופן שונה. דווקא היא ספציפית, היא באה מתוך עמדה דתית. המעשים שלה באים מתוך... בסדר, לא משנה, כי היא תופסת את הבורא עולם שגם אני מדבר עליו באופן שונה. עקום, לא נכון, בסדר. אבל עדיין היא עושה את זה דווקא כן מחמתו. ובית אני אומר שההצגה של הערכה כאיזושהי הערכה גלובלית אחת לבן אדם היא הצגה פשטנית. אני יכול להעריך בן אדם מכמה אספקטים שונים. מהאספקט המוסרי אני מעריך אותו כך, מהאספקט הדתי אני מעריך אותו אחרת. אני יכול לרדוף אותו במובן הדתי ולהעריך את המימד המוסרי שבו. למה זה צריך להיות הכל עסקת חבילה?
לא אמרתי עסקת חבילה, אמרתי שאתה נותן משקל סגולי כל כך חזק
להתייחסות. אני חושב שההתייחסות...
אתה סולח לו שמשתחווה לפיל, משתי ידיים.
אני לא סולח לכלום, אבל מצוות שבן אדם לחברו חלות גם לגביו. זה מה שאני אומר. ואחרי זה אני אצא למסע הטפה נגד הדת הנוצרית. בסדר? אבל עדיין, אם חייה בסכנה בשבת, אני אציל אותה. זה שני דברים שונים, זה לא...
כל יצור שהיה קיים לפני אבא רבינו, הוא לא בן אדם?
מה זאת אומרת?
שהם לא היה... קדוש ברוך הוא...
לא, היה, אני חושב. שם בעבר, היה, זה לא... בתקופתו של אברהם זה איכשהו כבר נעלם, כמו שהרמב"ם מתאר בתחילת הלכות עבודה זרה. אבל להפך, זה בדיוק מה שאני אומר, שזה לא צריך את האמונה הדתית בשביל להיות בן אדם. אתה נקרא בן אדם לפי ההתנהגות שלך. אם יש לך אמונה דתית לא נכונה, בסדר, זאת טעות, ועם חפצי הפולחן אסורים, וזה עבודה זרה, ואולי אתה גם תתחייב מיתה, אם יש עזרה ומתקיים כל מה שצריך להתקיים, הכל בסדר, והכל בסדר. לא קשור לזה שאתה נחשב בן אדם, והיחס אליך הוא יחס של בני אדם.
הוא שואל שאחר אדם, למה הם הגדירו את זה? אקום בו ישראל, גם באותו פרק זמן היו אנשים טובים.
עובדתית אתה שואל? לא, כנראה שלא. מה זה היו? היה, אבל מיעוט. בסך הכל, תראו את התיאורים של חז"ל ושל התנ"ך. אתה יכול לראות שם. הגוי הטיפוסי היה גוי כמו שהמאירים את היו אותו כאן. זו התמונה שהם מעבירים לי, לא חקרתי היסטורית מה בדיוק היה שם. אבל כשהם ראו, אני אומר, מבחינתי מה שחשוב זה איך הם ראו את הגויים שסביבם. כי אני בא לפרש את האמירות ההלכתיות של חז"ל. אז אם במשקפיים של חז"ל, גוי פירושו מישהו שמכוער במעשיו,
ולא אכפתי כרגע אם גם היו גויים צדיקים שהם לא ראו אותם, או שזה היה מיעוט קטן, או שהם סתם לא העריכו נכון את המציאות, זה לא משנה. כך הם ראו את המציאות. אני היום רואה את המציאות אחרת.
מה עם יהודי שההתנהגות שלו לא
מוכנה? אז אני אומר, הוא בטל. הוא בטל, כי בסך הכל יהודים מתנהגים כמו בני אדם, ככה אצל חז"ל אני אומר. ובסך הכל גויים לא מתנהגים כמו בני אדם. יש גם גויים שהתנהגו יפה, הם מביאים את דמה בנתינה. דמה בנתינה על כיבוד הורים, למשל, מביאים דוגמה מגוי שהתנהג בצורה מאוד יפה. היו כאלה, וחז"ל גם הבינו שיש כאלה, אבל כחזקה, כטיפוס, הגוי בדרך כלל היה מכוער במעשיו. ולכן הקדוש ברוך הוא התיר את ממונם לישראל, כי הוא ראה שהם לא בני אדם. הרמב"ם עצמו כותב, שנייה אחת, בבבא קמא בדף ל"ז. יש שם, הגמרא שם מדברת על, לא זוכר אם זה קי"ג, זה מה שקראתי כאן, ויש ל"ז, זה בשתי סוגיות. אחד מהם מדבר על השבת אבדה לגוי, והשני מדבר על באיזה דין דנים אותו. נגיד שיש סכסוך בין יהודי לגוי. מה שנקרא משפט בינלאומי פרטי. זאת אומרת, לא בין עמים, אלא בין אנשים ששייכים למערכות משפט שונות. אז הסוגיה בבבא קמא אומרת, שאם יש, נגיד, שור של יהודי שנגח שור של גוי, אז תלוי. אם המשפט שלהם יותר לטובת היהודי, אז נדון אותו במשפט שלהם. ואם המשפט שלנו הוא יותר לטובת היהודי, אז נדון במשפט שלנו. הם לא סוג האמירות הנאורות האלה. לא רק זה, הם אפילו, מסופר שם שבא איזה רומאי ללמוד תורה ולימדו אותו את ההלכה הזאת עצמה. הוא אמר, איזה יופי, התורה כל כך יפה עד שהוא הגיע להלכה הזאת. זה שבר אותו. אז חז"ל היו מודעים לעניין הזה, ובכל אופן ככה מתואר שם. הרמב"ם כותב בפירוש המשנה, שם על המשנה הזאת, נדמה שזה בדף ל"ז, אומר, ואל תתפלא שככה אנחנו נוהגים, כי גם הוא הרגיש שיש פה משהו מאוד בעייתי ברמה המוסרית. למה? כי הגויים הם לא בני אדם, אז נוהגים כלפיהם, לא כמו בני אדם. אנחנו פחות, לא זוכר בציטוט המפורש, אבל זה זאת רוח הדברים. אז מי שמתנהג כמו בהמה, אז מתנהגים כלפיו, כמו בהמה, גם לבהמות אני לא משיב אבדה. וגם את הבהמות אני, כשיש להם סכסוך עם בן אדם, אני אהיה לטובת הבן אדם, ולא לטובת הבהמה.
גם הכוזרים אומר שהם סוג ב' כאלה.
אוקיי, לא, הכוזרים ודאי אומר שהם סוג ב', אבל הרמב״ם לא אומר את זה. הרמב״ם פירוש לא מקבל את התפיסה של הכוזרי הזה, יש מאמר מעניין על זה, וצוהר ב' נדמה לי, של אריה שטרן, תראה לקרוא שם על שיטת הרמב״ם בעניין הזה של סגולת ישראל. אז הרמב״ם כותב שם באופן ברור את הסברה של המאירי. עכשיו לא רק שהוא לא סוטה מהרמב״ם, אלא הוא בעצם ממשיך את אותה סברה. מה הוא אומר? שכל היחסים של חז"ל כלפי גויים נבעו מההתנהלות האנושית והמוסרית של הגויים. בסדר? אז מה המסקנה? שאם עכשיו זה משתנה, עכשיו ההתנהלות היא אחרת, אז העסק הזה לא קיים, הוא בטל. ולכן בעצם נדמה לי שהמאירי לא סטה מדרכו של הרמב״ם, ואין בעיה עם התרת חפצי הפולחן, אי-התרת חפצי הפולחן, כי המאירי בכלל לא אומר שהם לא עובדי עבודה זרה. המאירי אומר שהם עובדי עבודה זרה נאורים. וזה עצמו כמובן חידוש לא קטן בראיית המציאות, לא יודע אם זה בדיוק חידוש הלכתי, אבל אנחנו רגילים לזהות עבודה זרה עם גנות אנושית. והמאירי אומר, מה פתאום? נכון שזה היה פעם, זה בא ביחד. אבל קורלציה זאת לא זהות. הייתה קורלציה כזאת, אבל קורלציה שיכולה גם להשתנות. פעם זה בא ביחד, היום אנחנו רואים שזה נפרד.
אבל הוא חידש שהמבחן הוא שם ולא פה.
כן, זה חידוש הלכתי. לכן אני אומר, זה חידוש הלכתי. החידוש של ראיית המציאות זה חידוש אחר. אוקיי? והרבה מאוד מהאנשים, גם בימינו, לא מוכנים לעשות את השינוי בראיית המציאות. אני לא מדבר כרגע על שינוי ההלכה. אני חושב שהזכרתי פה פעם, כתבתי את זה במקור ראשון בפרשת נוח, נדמה לי, הקודם, על הערב המרתק שהיה לי בירוחם, לימדתי שם בישיבה, אז היה לנו איזה, התאספנו כל הישיבה בחדר אוכל ודיברנו שם איכשהו עלה העניין של יחס לגוי, ומה זה גוי ומה ההבדל בין גוי ליהודי וכולי, וכל החבר'ה שם מסבירים לי ככה בנחרצות גמורה, ודאי, זה פושטים תלפיהם כמו חזיר שפולש, פושט תלפה ואומר ראו טהור אני וחסד בירוחם, לא פונוביץ', כן, ישיבת ההסדר בירוחם, וחסד לאומים חטא, וכשהם עושים חסד זה סתם רק בשביל לקבל בונוסים או להצטייר יפה או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אמרתם, תגידו, אני לא מכיר הרבה גויים, אבל לא מניח שאתם מכירים יותר גויים ממני. חבר'ה צעירים שגדלו בארץ, אני לא מניח שמכירים הרבה גויים. על מה אתם מבססים את זה? אני לא יודע, אני רואה מסביב
אפילו בסרטים או בטלוויזיה או בספרים או בסתם אני מתרשם, או גויים שאני פוגש, לא כל כך הרבה, לא הייתי הרבה בחוץ לארץ, אבל קצת, או גויים בארץ שאני פוגש, הם נראים לי בני אדם כמוני וכמוכם. יש יותר טובים ויש פחות טובים, כמו שאצל יהודים יש יותר טובים ופחות טובים. עכשיו, לא יודע אם אני צודק או לא, אבל זה מה שאני רואה. אתם רואים משהו אחר ממני? אז כמובן שלא, הם רואים את אותו דבר, אם אומרים ברור, אבל מאחורי המעשים המוסריים זה כי אותו חזיר שפושט לפיו וכו' וכו'. מאיפה אתה לוקח את זה? מה הסתכלות החזלית? זה ציטוטים של חזל. זה לא, הם לא המציאו את זה. עכשיו, הם לא היו מוכנים לעשות את המהלך, אני מדבר העובדתי, לא ההלכתי, שעשה המאירי. המהלך העובדתי שאומר, חברים, זה התיאור החזלי, נכון? שגויים הם עובדי עבודה זרה, מכוערים במידותיהם, גם כשהם עושים איזה חסד, זה חסד לאומים חטאת, הכל נכון. אבל זה לא גנרי, זה לא מהותי בעצם מהותו של הגוי. ככה זה היה אז. אבל היום תסתכל סביבך, תתרשם, תראה, מדובר בבני אדם, בני אדם טובים, הכל בסדר. מה הבעיה? למה אני חייב להיות, למה אני מחויב להסתכלות המציאותית של חזל? הלכות החזל יותר נראה מה עושים איתם. אבל קודם כל נדבר רגע על איך אתה רואה את המציאות. והם לא היו מוכנים לעשות גם את ההבחנה הזאת של המאירי, לא רק את ההשלכה ההלכתית. המאירי עשה פה, כמו שאמרתי קודם, וזה אני אסיים, שני מהלכים, או שני חידושים. חידוש בראיית המציאות. שבראיית המציאות הוא היה מוכן לקבל שיש גויים שהם אנשים טובים. ואין מאחורי זה כל מיני מניעים נסתרים ורושעים.
לא רק שיש, אלא זה
המאפיין. כן, כמו יהודים, פחות או יותר. הם בני אדם סבירים, אני יודע. קצת יותר, קצת פחות, לא משנה, אבל הם בגדר שבני אדם סבירים. זה המהלך העובדתי. חוץ מזה היה לו מהלך הלכתי, שאומר שכל הסייגים וההתייחסות המפלה כלפי גויים של חזל, נבעה מההתנהלות הלא אנושית שלהם. ולכן כשההתנהלות הופכת להיות אנושית, זה בטל, זה חידוש הלכתי. החידוש העובדתי והחידוש ההלכתי, יש קשר ביניהם, אבל אפשר לאמץ את האחד בלי השני. גם אם אתה אומר זה רפורמה, אני לא מקבל את זה. או לא יודע אם המאירי כתב את זה, יכול להיות שזה לימת הצנזור. אבל סתם, תעשה את המהלך העובדתי בעצמך, תסתכל סביבך ותראה. אתה לא חי דרך המשקפיים של חזל, אתה לא מסתכל על הסביבך, על הסביבה שמסביבך.
לא מספיק, אם אתה מניח, אם אתה לא מקבל את החידוש ההלכתי, אז גם אם הם סופר דופר, עדיין זה מחייב, כי הם עובדי עבודה זרה.
לא, אז אני אומר, הם לא יקבלו את החידושים ההלכתיים של המאירי. קודם כל, סתם אני שואל מה דעתך על הגויים, עזוב, אל תציל אותם בשבת, אל תחזיר להם עבדות, בסדר. אבל קודם כל אני שואל אותך מה, הגויים הם לא בני אדם? מה, הם בהמות, כמו שהרמב"ם מתאר, הם לא בני אדם כמוני וכמוך. פשוט תסתכל.
כך זה גם הפוך. היום אנחנו רואים מסביבנו את דאש, הם, לפי מה שאני מבין, הם לא תהלילים.
נכון.
נכון?
לא, אני חשבתי שאתה רוצה להגיד משהו אחר, אבל זה נכון, זו דוגמה טובה. ותמיד כשאני מדבר עם אנשים הזה, אני אומר, תראה את דאש, תראה את הנאצים, אני יודע מה. בסדר, אז תראה גם את גולדשטיין, ברוך גולדשטיין. כשתיקח מקרים קיצוניים, תמיד מקרים קיצוניים, אבל תסתכל על האדם הסביר. אתה פוגש גוי סביר ברחוב. מה, הוא שונה במשהו יהודי? לא יודע, הרבה פעמים זה לטובה לצערי. לא, באמת, אדם טובים ורגילים ונורמליים, מה הבעיה? אז אני אומר, אם אני כפוי להסתכלות המציאותית של חז"ל, אז אני לא אעשה גם את המהלך הראשון של המאירי, לא רק את המהלך ההלכתי. אבל שם אני בכלל לא רואה סיבה להיות כפוף לזה. הם ראו סביבם גויים מסוימים. הם הסיקו מסקנה שזה גנרי. כי כל הגויים זה ככה, או כמעט כל הגויים זה ככה. קורלציה הייתה מאוד גבוהה. אז הם כנראה הבינו, זה כנראה בטבע הגוי. מה לעשות? איננו הרעות שזה לא נכון. זה לא נכון. אבל בסדר, אז המסקנה שלהם לא נכונה. מה הבעיה בזה? עכשיו השאלה היא מה לעשות עם ההלכות שלהם. זה דילמה. זה נדבר, אז אני מדבר על שינויים בהלכה. בסדר? אוקיי.